ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו בעצם נמצאים בתחילת אלול, ויש פה מהלך, מתחילים את אלול, לאט לאט זה הולך וצומח, יש ראש השנה, אחר כך יש לנו עשרת ימי תשובה, אחר כך יום כיפורים, ואז בסוף מגיעים לסוכות. אז פה ראש הישיבה, הרבנים, עשו בחוכמה, אמרו למה לחכות את סוכות? נביא להם מסכת סוכה בתחילת אלול, נכון? ישר מתחילים את אלול במסכת סוכה, נהדר. אבל אנחנו נראה בהמשך שיש בזה סוד מאוד עמוק, מאוד מאוד עמוק, בלי הגזמה בעניין הזה של ללמוד מסכת סוכה באלול. טוב, אנחנו נראה בהמשך. אבל בכל אופן, אז השיא של המהלך של התשובה מסתיים בעצם בסוכות. אז אנחנו צריכים להתבונן לאן אנחנו הולכים להגיע. התחלנו דרך, מתחילים דרך, חודש אלול. יש לנו הרבה עבודה, הרבה מאמץ, אלול זה זמן עם הרבה מאמץ. הולכים להגיע לסוכות. לאן הולכים להגיע? לאן בסופו של דבר הולכים להגיע? מה העניין להגיע לסוכות? מה יש בסוכות? אז אני רוצה לקחת אתכם בתוך סוכות, בתוך כל הדברים המיוחדים שיש בסוכות, לעניין של ההקפות, הרשנות שמקיפים, מלולב, תבימה, ספר תורה באמצע, ככה אנחנו עושים היום. אבל בעצם מה שאנחנו עושים היום זה מנהג זכר למה שהיה בזמן המקדש. אז צריך להיזכר מה היה בזמן המקדש. אז המשנה בסוכה אומרת מצוות ערבה כיצד. כביכול הכל מתחיל בערבה לכאורה. מה זה מצוות ערבה? חוץ מזה שהיו נוטלים ערבה עם הלולב, היה גם מצוות ערבה במקדש, בלי שלושת המינים הנוספים, ערבה בפני עצמה. מצוות ערבה כיצד? מקום היה למטה מירושלים, סגנון כזה ציורי, מה זה הסגנון הזה? כשהרמב״ם מביא את זה להלכה, הוא לא אומר מקום היה למטה מירושלים. כן, זה כזה שהיה עגנון, הוא אומר. מקום היה למטה מירושלים, ונקרא מוצא. יורדים לשם, מלקטים מורביות של ערבה, ענפים גדולים של ערבה, זוקפים אותם בצידי המזבח, ראשיהם כפופים על גבי המזבח, תקעו ויריעו ותקעו, בכל יום מקיפים את המזבח פעם אחת, הושענא רבה, ואומרים אנא השם הושיענא, אנא השם מצליחנא, רבי יהודה אומר אני אבהו הושיענא, בחוברת של ג' אלו קצת נכנסתי יותר לדברים האלה, רבי יהודה, ואותו היום בהושענא רבה מקיפים את המזבח שבע פעמים. עכשיו הגמרא באה ואומרת, תשמע, המקום הזה מוצא? כאילו לא מספיק שהמשנה הייתה פיוטית, באה הגמרא אומרת, המקום הזה מוצא? לא קוראים לו מוצא. איך קוראים למקום הזה? קלניה, כמו שאומרים היום קולוני. אז קלניה זה מושבה רומאית כזאת שהייתה פטורה מהמס. למה התנא קורא לזה מוצא? כי הוציאו אותה מהמס של המלך. מה עושים עניין פה עכשיו? מצאו אי של פטור ממס. היו מביאים את הערבות מאי של פטור ממס. מה זה חשוב? האי של הפטור ממס הזה, כן? טוב, בכל אופן, זאת המצווה, ובאופן פשוט אנחנו מבינים, דרך אגב, צריך לדעת שזה הלכה למשה מסיני. אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן משום רבי נחוניה, איש ביקעת בית חורתן, 10 נטיות ערבה וניסוך המים על רבי משה מסיני. כלומר, זה מצווה דאורייתא. אז פה בחוברת התעסקתי הרבה מאוד, למה שמו את הערבה בנפרד וכו' וכו', בעזרת השם, תראו את זה בחוברת. אבל בכל אופן זה הלכה למשה מסיני. עכשיו יש מחלוקת בגמרא. רבי יוסף אומר, מי אמר שבכלל נוטלים את הערבה ביד? זוקפים אותה בצידי המזבח, או, זוקפים אותה בצידי המזבח, וזהו, זה מצוות ערבה. לא, בכלל לא מקיפים איתה וגם לא מנענעים איתה, כן? ואז, ולעומתו, רב נחמן בשם הרבה ברבוע אומר שמקיפים בערבה, יש מחלוקת בקיצור אם בערבה או בלולב. בסופו של דבר מביאים את הסיפור על הביתוסים שטענו שבשבת, מה פתאום אתה תיקח ערבה בשבת? לא, יש לזה, על מה הם חלקו? חלקו בעצם על קדושת כלל ישראל, כמו שנראה בהמשך. הלכנו עם ככל העמים. אנחנו דרך נראה בהמשך למה זה המשמעות של זה. בכל אופן, מה הם עשו? זה, שיום שביעי יוצא בשבת, ערבה דוחה שבת. למה דווקא ביום שביעי? תלמדו סוכה, תראו בפנים למה. אבל ביום שביעי, ערבה דוחה שבת. מה הם עשו? לקחו אבנים, שמו על הערבות בשבת. עכשיו, מוקצה, באו עמי הארצות, העיפו את משפו את הערבות, שמטו את האבנים, באו הכהנים, זקפו את הערבות בצידי המזבח. מה זה
כבר? זה תיקון מהצד לצורך דבר מותר.
אז זאת שאלה, לכאורה, שיושב על זה האבן, האם זה שאלה מצוינת, מתבונן בה. בסדר, לא ניכנס עכשיו. בכל אופן, אז הוא אומר, לפי שאין ביתוסים מודים שחיבוט הערבה דוחה את השבת. חיבוט ערבה, מה זה חיבוט? לפי רש"י ניענוע, לפי הרמב״ם חיבוט, אבל בתכלס אתה רואה שלא מעמידים אותה קפואה על צידי המזבח. אז אומרת הגמרא, טיובתא, נדחה רב יוסף. לכאורה אם נדחה רב יוסף, אז מקיפים את המזבח לא עם לולב, אלא עם ערבה. נכון? אבל כשאנחנו מסתכלים ברמב״ם, לא ככה. רמב״ם אומר, בכל יום ויום מקיפים את המזבח בלולביהם בידיהם. פעם אחת, ביום שלישי בפעמים, והיום, זכר לזה, הוא אומר, עושים את הספר באמצע הבית כנסת, מקיפים עם הלולבים. אז הרמב״ם פסק, לא, כמו רב יוסף לכאורה, ורב יוסף איתותיו, אז מה זה? אז תראו, יש תשובה של רש"י. יש לרש"י גם תשובות. תשובה קופקפה לפי שרוצה את זה. רש"י אומר, שיש שאלה, האם בן אדם שאין לו לולב, יקיף או לא יקיף? זאת אומרת, בהתחלה חשבתי שפסקו כמאן דאמר בערבה. וזה שמקיפים זה סתם מילה. אז אם אלה, אם מישהו רוצה, מקיפים סביב הבימה. כי מה שעשו זכר לערבה במקדש זה החבטה בהושענא רבה. רק את זה עשו, לא עשו שבעה ימים. הגמרא מסבירה למה. אבל רק ביום השביעי חובטים את הערבה, זה זכר לערבה שבמקדש. אז מה זה המנהג הזה להקיף את הבימה? זה קודם כל לא בהגמרא, זה מנהג יותר מאוחר לכאורה. אבל אומר רש"י, אני חשבתי שנפסק כמאן דאמר בערבה. וזה מנהג כזה שבכל זאת רצו להזכיר את זה שהיו מקיפים עם הערבה. אז אומר למי שאין לו לולב, לא נורא. אבל אומר אחר כך, אחיו של רש"י בפלפולו, בא ואמר לי, לא, רב יוסף איתותיו שאת הלולב כן מנענעים, אבל הוא לא איתותיו שמקיפים בלולב. וזה גם יכול להסביר לנו את הרמב״ם, שבעצם הרמב״ם סובר שמקיפים בלולב, וזה בסדר גמור, כי מה שרב יוסף נדחה זה רק לגבי זה, שמה? שכן מנענים את הערבה, אבל להקיף מקיפים עם הלולב. טוב, עכשיו, אנחנו לא נעריך בזה, אנחנו רוצים להיכנס לעניינים הרוחניים שקשורים לעניין, אז בואו רק לסיום. השולחן ערוך מביא מה קורה אם בן אדם אין לו באמת לולב ביד. מה קורה? אומר השולחן ערוך בסימן תפרס סמך, נוהגים להקיף אף מי שאין לו לולב. גם מי שאין לו לולב מקיף. הרי מה אומר לו? יש אומרים שמי שאין לו לולב אינו מקיף, וכן נוהגים שלא מקיפים בלי לולב. השולחן ערוך כותב שאפשר להקיף בלי לולב. זה לא מובן. למה זה לא מובן? אם אתה אומר לי שזה ששבעה ימים אנחנו מקיפים את הבימה היום, זה זכר לזה שהיו מקיפים את המזבח עם לולב, אז בלי לולב אין מה להקיף. מה אתה מקיף בלי לולב? נכון? אלא מה תגיד לי? שהשבעה ימים שאנחנו מקיפים היום את הספר תורה זה בעצם זכר לערבה, לא זכר שהגמרא עשתה. הגמרא עשתה רק ביום השביעי את חבטת ערבה, ויותר מאוחר אמרו לא, אנחנו רוצים לעשות זכר עם ההקפות, זכר לערבה. אבל אם זה ככה, אז למה לא מקיפים עם הערבה? מקיף עם ערבה, למה אתה מקיף עם לולב? מה שייך להקיף בלי הערבה? כן? אז פה היה אפשר להגיד ברמב״ם, אני אגיד את זה בקצרה, למרות שככה אני נמשך קצת אחרי דברי ההלכה, אבל זה לא העניין שלנו היום, אני אגיד בקצרה. היה אפשר להגיד ברמב״ם, שבעצם הרמב״ם פוסק כמאן דאמר באמת שמקיפים בלולב. אבל זה שמקיפים בלולב, לא עיקר העניין הלולב. כי הוא לא כותב את זה בהלכות לולב. גם המשנה הרי, לדעת רב יוסף, מצוות ערבה כיצד, מקום היה למטה בירושלים, זוקפים את הערבות, ואז כתוב, מקיפים את המזבח. אז הוא אומר, מקיפים את המזבח, זה לא עם הערבה. בסדר, אבל זה בכל זאת נמצא עם הערבה, וגם הרמב״ם ככה עשה את זה. אז העניין של ההקפה, יש לו קשר עם הערבה, אבל קשר של שכנות. לא שמקיפים עם הערבה, מקיפים עם הלולב ליד הערבה. אבל זה שמקיפים עם הלולב, זה לא כי צריכים להקיף עם לולב, אלא מה? הלכה מיד אחרי זה הרמב״ם כותב שאנשי ירושלים, הגמרא כמובן, אנשי ירושלים היו נוהגים לכל דבר לעשות עם הלולב. הולכים לבית כנסת עם הלולב, יוצאים בית הכנסת, הולכים לכל מיני לבקר חולים, מה? עם הלולב. כל דבר רק לבית מדרש היו שולחים את הלולב הביתה. אז אפשר להגיד שבעצם גם לרמב״ם יש ערבה בצידי המזבח, מנענעים אותה, כי בעניין הזה איתותיו רב יוסף, מקיפים את המזבח עם לולב, כי את הכל עושים עם לולב, אבל בעצם עיקר העניין זה ההקפה. ומי שידייק בלשונו של הרמב״ם, אפשר גם אולי אפילו לדייק את זה בלשונו של הרמב״ם. זה קצת חדשני, זה קצת חדשני, אבל יש לנו גרא מתוק מדבש, שממנו אנחנו נתחיל לצאת לעניינים הרוחניים שלנו היום. אומר הגרא, אומר הגרא, מה פתאום אומר השולחן ערוך שגם מי שאין לו לולב יקיף? אומר הגר"א סברה ראשונה שאומר, הרי יש מחלוקת, זאת אומרת שלא להקיף בלי, אז מה הסברה הראשונה שאומרת אתה יכול להקיף גם בלי לולב? סביר אלו כמאן דאמר בערבה. אז אם זה ערבה, הרי אנחנו לא עושים ערבה, לא מסתובבים עם ערבה, אז מה, מה שייך? אף על גב דערבה לא עבדינן זכר למקדש כל שבעה, ההקפה עבדינן. עכשיו תקשיבו למשפט, שאין ההקפה תלויה בערבה. שימו לב למי אומר את זה, למאן דאמר ערבה. אומר, מי שאומר גם ערבה, ההקפה לא תלויה בערבה. אנחנו מחברים את הערבה עם ההקפה, ותכף נבין למה. אבל גם אם אין לך ערבה, תקיף. עכשיו, לפי זה יוצא שהסיפור הגדול של ההקפות האלה, זה הלהקיף. להקיף את המזבח. עכשיו, יותר מזה, הגר"א עוד אומר לנו, כתוב שאם בן אדם רחמנא ליצלן נראה לו אבל בחג, אומר הרמ"א הוא לא מקיף. ספרדים כן מקיף, אבל הרמ"א פוסק לא מקיף. למה? זה שמחה גדולה, אומר לנו פה המשנה ברורה. דכתיב ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים, והוא בשעת הקפה, על פי הגר"א, שההקפות האלה זה השמחה הגדולה של החג, שמקיפים את המזבח. מה יש בהקפות האלה? מה זה? מה העניין של ההקפות? אז נסביר את הדברים מתוך הסיפור של הערבה. הרי הערבה בעצם אין לה טעם ואין לה ריח, ואמרו חז"ל שהיא רומזת לכאלה שאין בהם לא תורה ולא מצוות. אז מה אנחנו עושים מהם עניין כזה גדול? אומר השפת אמת, סוכות אפרש מעבר, ואומר השפת אמת, שבערבה ניכרת החביבות במיוחד של עם ישראל. למה? כי כשאתה לוקח איזה צדיק, יגידו שהוא ערב בגלל מעשיו. אבל כשאתה לוקח עבריין, ואתה אומר, זה יהודי, ואתה שם אותו ליד המזבח וכו'. אז מה אתה בעצם אומר? שגם אם מצד מעשיו הפרטיים הוא לא ראוי, אבל יש בו קדושה כלל ישראלית בלתי מותנית, קדוש הוא. וזה מה שנקרא, תקשיבו עכשיו למושג, שהוא אמנם בא מקבלה, אבל אנחנו נעשה אותו נורא פשוט, שנקרא אורות המקיפים. יש אור פנימי ויש אורות מקיפים. מה זה אור פנימי? אור פנימי פירושו של דבר אור שיורד אליי בתפילה, בתורה, במצווה, בכל דבר. אור שנכנס לתוכי, מתמזג עם הווייתי, ואני יכול להכיל אותו, הוא מצטמצם למימדים שלי. אור מקיף פירושו של דבר אור של כלל ישראל. לא יכול להכיל את כל האור הזה בתוכי, אבל הוא עוטף אותי. אני עטוף בכלל ישראל. ראויים כל ישראל יישב בסוכה אחת. סוכות, בכלל סוכה. זה מצווה שמקיימים אותה בצורה שאתה כולך מוקף על ידי הסוכה. נכון? ראשו ורובו. כן? אז בעצם ההקפה של המזבח באה להגיד שעכשיו פה יורדים האורות המקיפים האלה. ומה? אז למה מקיפים ערבה? לדעת מי שאומר בערבה, למה מקיפים ערבה? מה אין לי ערבה? כי מה ההיקף אומר שעכשיו מתגלה האור של כלל ישראל, אותו אור שעוטף את כולנו? אתה מחזיק ביד ערבה, אומר לך שפת אמת, בטח, כי ערבה מגלה את העובדה שיש קדושת כלל ישראל יותר מכל שאר הרבה המינים, דווקא בגלל שכביכול אין בה שום אור פנימי, היא שייכת לכלל ישראל רק מצד המקיף, שהיא חלק מכללות ישראל. לכן אתה מסתובב עם ערבה. אני לא אכנס לזה, אבל לדעת רש"י לא מסתובבים, רק הכהנים מקיפים עם הערבה, כי אסור לישראל להיכנס בין העולם ולמזבח. לדעת הרמב״ם, שמסתובבים על הלולבים, כל ישראל מסתובבים, ויש לזה סמך בילקוט שימוני.
זה כמו סמיכה, גם סמיכה אותה רתרת בין עולם למזבח.
אז כלומר, פה פתאום, אבל יש איזה מין עלייה של היהודי, ויש ילקוט שימוני מאוד יפה, שאומר גדולים, קטנים, לולביהם בידיהם, כאילו כולם, מה קרה? תקשיבו טוב, בסוכות כולנו נהיים כהנים. אתה נכנס לאלול, ראש חודש אלול אתה עוד בשוק, מצאת את החדר, אתה בודק ימינה שמאלה, איך שהוא מתחיל להסתדר, עכשיו מתחילה עבודה אחרי הקיץ, חתיכת עבודה, זה לא קל, נכון? בסופו של דבר, אבל בסוף התהליך, אתה תהפוך להיות כהן. מה פירוש כהן? בין העולם ולמזבח נכנס רק כהן, למה? כהנים נמצאים כל הזמן במדרגה של כלל ישראל, מי שזוכר את השיעור על אבני החשמונאים, כן? אבל אתה פרטי, אתה יהודי, אתה צריך לרוץ לשדות, והכהנים מברכים אותך מכללות ישראל אל השדות, אבל בסוכות אתה נהיה כמו כלל ישראל, אתה נהיה כהן, אתה ממלכת כהנים. ואז ממילא זה יוצא יפה שלפי הרמב״ם יכול להיכנס בין העולם ובין המזבח. הקדושה הזאת לפי רש"י מתבלטת על ידי הערבה. כהנים מקיפים, אבל עם ערבה ביד. מה הערבה זה? זה אין בו לא תורה, לא מצוות, כלל ישראל. זה כלל ישראל, ובזה הערכנו שזה היה המסר הגדול, אחד המסרים הכי גדולים של הרב, לקרב את הרחוקים. זה אתם תראו בחוברת הזאת, וזה הערכנו.
אולי גם זה עין של המקום היה מתחת לירושלים, זה עין של המתחת.
למטה מירושלים, כי מה?
כי זה היה למטה, מלמטה מביאים את זה תעלה.
זה מאוד. אז תרף נגיע למה שאמרת. אתה יודע מה, כיוון שאמרת, זה יצא לי מהערה מדהימה של הרב ציודה על פסקה שרציתי ללמוד בהמשך מאורות התשובה, והרב ציודה פתאום שולח לכאן, ולכאורה אין שום קשר. שום קשר. והקשר הוא מה שאתה הצעת. כשהמשנה אומרת מקום היה למטה מירושלים. מה זה למטה? מדרגה למטה, זה לא ירושלמים אלה, זה למטה מירושלים. הרב קוק פה מביא מדרש אחר בתחילת פרק ט' ז', היום מישהו בשיעור היום הביא לי תמונה של ערוצי פספורט של הרב קוק, ראיתם? הוא אומר לי, קניתי ב-100 שערים.
השערים, אוהב.
יצחק כהן, אוהב יצחק. אתם שומעים? פה הרב קוק כותב, קופה של חשבונות הייתה דווקא למטה מירושלים. זה ניכנס לזה עוד מעט. זאת אומרת, זה מדרגה למטה מירושלים. לכן התנא אומר, למקום קוראים מוצא. אומרת לנו הגמרא, תקשיב, אלה קלניה. קלניה זה שתי משמעויות. קלניה זה גם משוחרר ממס, מושבה רומאית כמו קולוני, כן? משוחררת ממיסים. אבל קלניה זה גם עבד משוחרר. הם לא משלמים מיסים. לכן התנא קורא להם מוצא. הם היו בתוך והוציאו אותם. מה שנקרא, אין עליהם, לא מוכרח, אלול, בסדר, דם הזה, לא יודע, דווקא חשבתי אוגוסט עכשיו. מה שנקרא, עבדות למלך, זה לא, הם לא בעניין, אתה מבין? אז במקום הזה, למטה מירושלים, איפה שיש אנשים שהם לא בעבודת המלך, הם פטורים עם קלניה, קלני מראשי, קלניה, משם מביאים ערבות, מאיפה תביא ערבות? מה, מירושלים? תביא ערבות מאלה, אלה מגדלים ערבות יפות, כן? משרים עליהם מרוחם. ולכן זה מקום למטה מירושלים. אז המשנה ממש אומרת שכל העניין של המצווה הזאת זה להגיד אורות מקיפים. מה אתה רואה? מבחינת אור פנימי שלו, הוא איפה אור פנימי? עזוב, הוא עטוף בכללות ישראל, כן? עכשיו, זה כמו שאמרנו, הרחנו בזה פה. עכשיו, מה שאני רוצה להסביר קצת יותר, למה צריך אורות מקיפים בסוכות? תחיל אחרת. איך אנחנו מגיעים לאורות האלה של כלל ישראל בסוכות? אז זה נתן הערה קצרה, כי בעצם כל עבודת הכפרה בראש שנה, ביום הכיפורים, הכל מכוח הביטול לכלל ישראל. ככה זה בנוי. ראש השנה כתוב אצל האישה השונמית, אומרת לאלישה, אומר לה, יש לדבר לך אל המלך? אומר הזוהר, זה היה ראש שנה, אל המלך, מלכויות, המלך. אז היא אומרת לו, בתוך עמי אנוכי יושבת, לא רוצה להתבלט. בראש שנה אתה צריך להיות חלק מכלל ישראל. ככה הכפרה הבאה. אם אתה תבוא בנפרד, תחילו לדון אותך. אנחנו לא באים מצד מעשינו. גם בתחילת יום הכיפורים, מתירים להתפלל את העבריינים. אנחנו לא באים עם הזכויות שלנו. לא, כולנו אותו דבר. מה פירוש? כי יש ביטול לכללות ישראל, ויש על הרב הנזיר שבראש, ביום כיפורים, היה אומר שהכפרה באה מצד התחזקות ואהבה לכללות ישראל, שיום הכיפורים הוא יום האהבה. לא נעריך בזה. אז מאלה בסוכות מגיעים לשיא של הגילוי של כללות ישראל עם ההקפה הזאת, עם המקיפים האלה, להקיף, כן? אז אומרת הגמרא בירושלמי, שמה פתאום מקיפים? זכר ליריחו. אז למה צריך מקיפים בסוכות? א', הגענו לזה כי עבדנו על זה, כביכול, כן? אבל צריך מקיפים בסוכות, זכר ליריחו. מה זה זכר ליריחו? מה העניין בזכר ליריחו? הקיפו את החומות. עכשיו, לא הקיפו סתם את החומות, הקיפו עם ארון הברית. ארון הברית אינו מן המידה. מה פירוש? קודש הקודשים היה 20 אמה, הארון באמצע. אתה מודד מהצד הזה לקיר 10 אמות, מהצד הזה לקיר 10 אמות. מה עם הארון עצמו? הרי כל המרחק הוא רק 20 אמה. ארון הברית שנמצא פה, אתם יודעים, תחת להר הבית, ארון הברית באותו חדר סודי גנוז על פי הרמב״ם, כן? על פי הרמב״ם, ככה הרמב״ם כותב. מה הרב טוביה רוצה להעיר משהו, כן?
טוב, זה עובד בחזר, אלא הוא נגנס.
בסדר, ברמב"ם,
הרמב"ם,
כן. לפי הרמב"ם, הרמב"ם כותב לנו שזה... הרב
טוביה, מה נחי מלחמת ששת הימים יציאה שיחפשו את הארון?
זה הרב גץ, כל הסיפור של הרב גץ, לחפש את החדר הזה. הרב לובביץ' כתב לו, אם תמצא את הארון, יהיה מחלוקת גדולה מה לעשות איתו. מבין את הרמז? והרב צבי יהודה בלשונו החותכת כתב לו אל תחטא. ככה, הרב צבי יהודה, זה ממש לא, אבל הרב גץ, הרב גץ. הוא חיפש, וכיוון שהוא אמר שזה סגולה לזרז את הגאולה, אז הוא, כל מנהרות הכותל וזה, זה כדי להגיע לחדר הסודי למצוא את כלי המקדש, את ארון הברית, כן? טוב, אז בכל אופן לענייננו, הארון אינו מן המידה. מה פירוש אינו מן המידה? זה האינסוף שלא נכנס לתוך גבול, אתה רואה אותו, הוא פה, אבל הוא בעצם מעליך, הוא לא בצמצום שלך. אז מה זה ארון אינו מן המידה? למה זה מתאים לנו? לאותם אורות מקיפים, הם פה, הם נמצאים פה, אבל הם לא מן המידה, הם לא נכנסים כמו האור הפנימי לתוך הגבולות שלך, הם עוטפים אותך, כי בעצם הם עדיין שייכים לאינסוף גם בהתגלות שלהם, כן? אז זה ארון הברית, איתו מקיפים את יריחו, ומה קורה לחומות? שוקעות. אז מה שלא הצלחנו בראש השנה, ומה שחס ושלום לא הצלחנו ביום הכיפורים, על ידי כל יום והעבודה המיוחדת שלו, אנחנו עכשיו באים עם המקיפים, שזה שיא הביטול כבר. כאילו כבר אין פה בן אדם פרטי, איך רואים? כי כמו שאומר לנו הלקוט שמעוני, שהגר"א מזכיר אותו, אומר הלקוט שבכיצד הוא סדר ההקפה, כל ישראל גדולים וקטנים נוטלים את לולביהם ומקיפים, איך? בין העולם ובין המזבח? עזוב, זה, אתה רואה פה אנשים פרטיים? אינם מן המידה אלה. הם לא מן המידה, אז מה אם אתה רואה פה פרטים? זה כלל ישראל. הם יכולים להסתובב גדולים, קטנים, כולם יכולים להסתובב שם בין העולם ובין המזבח. כן? אגרת המאה, הרי אסור להיכנס, אבל לכאורה זה הפשט. כן? אז בעצם בסוכות מביאים אורות מקיפים, כי זה כביכול כבר ההופעה הכי גדולה של כללות ישראל, ועם זה אנחנו רוצים לבטל את החומות, להפיל את החומות, הפלת החומות. עכשיו אני רוצה לקחת אתכם לפסקה ברב קוק שמסבירה את הצורך באורות המקיפים בסוכות באופן מאוד מיוחד, שממש נוגע לעבודת השם של אלול, שצריך להבין את חודש אלול. עכשיו, הרבה אנשים, לצערנו, הייתה תקופה עכשיו של איזה עשור או 15 שנים, שאנשים התחילו לדבר כאילו הרב קוק פסה, נורא מצחיק כאילו, כן? משיח הוא פסה, כן? כאילו, הגר"א הוא פסה, הרמב"ם פסה, מה זה הדברים האלה? הפשוט לא הבינו את לשונו, לא מאשים אותם, לא הבינו את לשונו, אז הלכו לדברים שכן מבינים. ברוך השם, היום אנחנו זוכים להתחיל לפתוח את השערים מחדש, ואנשים מגלים פתאום שהאורות שיש פה הן אורות לדור שלנו, זה לא נמצא באף תורה אחרת. כי הוא ינק את כל התורה שלו מהארי הקדוש ובכל מה שקדם לו, אבל אף אחד לא היה בתקופה של חילונים, קום המדינה, ראש הממשלה שלך ככה, השרים שלך ככה, לא, אף אחד לא היה, אבל הוא כן, הוא היה בתקופה הזאת של כל החילוניות. בכל אופן אומר לנו ככה, התשובה וכל ההליכות המעשיות שלה, יש לה הליכות מעשיות, איך חזרים בתשובה, אתם יודעים, לקום בבוקר, להתאמץ ולעבוד על הדיבור שלך וכו'. אם הרוח הכללית השולטת בעיקרה בימים המיוחדים לתשובה, יש רוח כללית, איזה רוח? זה יש כובד ראש כזה באלול, כן? עם כל גודל התועלת שלה, לזכך את הנפשות, לעדן את הרוח, לתאר את המעשים מכיורם, היא מוכרחת להיות סופנת אימה איזו חולשה שלא נמלט ממנה אפילו הגיבור שבגיבורים. אז היו אומרים, ברב קוק אין עצות לפרט. אומר, תדע לך, אלול מחליש. זה לא אתה הבעיה, אלול מחליש, זה נורמלי. למה? כי אם אתה מבקר את עצמך ובא לתקן ומתאמץ ורגע, אולי לא בסדר פה וצריך זה, זה מחליש. אומר הרב, כשמקמצים את הרצון, אתה לא נותן לעצמך לזרום כמו בקיץ, כן? אתה הרבה יותר שם לב מה אתה, כשמקמצים את הרצון, כשכופפים את עוז החיים על ידי הסלידה הפנימית והנטייה לשוב מכל חטא, מתקמץ גם כן הרצון של הטוב. גם הרצונות הטובים קצת מקבלים איזה מעיכה.
כמו אנטיביוטיקה.
כמו אנטיביוטיקה, בדיוק, כמו תופעת לוואי של תרופה. ועוז החיים הטהורים מתחלש גם הוא, נמצא. האדם סובל מטהרתו המוסרית חולשה כזאת, שסובל חולה שהתרפא על ידי הזרמה אלקטרית חזקה. הוא אומר, כמו אחד הולך לרופא, הוא אומר, שמים לו זרם חשמלי כדי להוציא לו את המחלה, רחמנא ליצלן. אז הוא אומר, מה קורה? שאומנם גירשה את הארס שבמחלתו, אבל החלישה את הכוח החי והבריא שבו. זה מחליש. אז הוא אומר, שווים על כן ימים של שמחת קודש. מה זה? סוכות. חדוות הנפש, לקומם את הרצון הטוב ועוז החיים הטהור. אז תהיה התשובה שלמה, כי אם החלשת את עצמך, התשובה עדיין לא שלמה. אם אתה מגיע לסוכות, אתה מרפא את כל תופעות הלוואי של אלול. שהן הכרחיות, מה נעשה? צריך לעבוד. אתה מרפא את זה על ידי סוכות, ואז שהשמחה חוזרת, עכשיו חזרת בתשובה שלמה. לפי זה, האורות המקיפים האלה יש להם תפקיד גם בעבודת השם הפרטנית שלנו, להחזיר לנו את החיוך לפנים. אז מה עשה ראש הישיבה? מה עשו הרבנים? אמרו, ניתן להם מסכת סוכה בתחילת אלול. הרב קוק אומר לנו, הפתה אמור לו כי הלכות הפסח. כן? שם הוא כותב שבהלכות שלומדים של חג יש את הטעם של החג עצמו. כשאתה לומד מסכת סוכה, אתה כבר, זה כמו, אתם יודעים, שנותנים לבן אדם אנטיביוטיקה, אומרים, אבל תשמע, זה לא בריא לקיבה, אז תיקח כדור שמגן על הקיבה, הבנתם? זה אותו דבר, לוקחים אלול, ואיתה לוקחים מסכת סוכה, זה מגן מפני הנזקים של התשובה והעבודה הקשה לתקן את עצמי, שלא יהיה חלשות. אז לומדים מסכת סוכה, וזה כמו הגנה ככה, ריפוד, השמחה של סוכות, זה כמו ריפוד לאלול. אבל כשמדובר פה בישיבת הכותל, זה כבר משהו אחר, זה שונה, זה לא, זה משהו שונה. למה זה משהו שונה? כי אומר לנו הרב קוק, וזה אני בכלל אני אומר לכם, זה הרי אתם יושבים לא רק בירושלים, אתם יושבים והחלונות שלכם להר הבית. זה לא יאמן, זה לא נתפס הדבר הזה. אז אומר לנו הרב קוק שיש לזה משמעות במהלך של התשובה. עכשיו תקשיבו טוב. שימו לב, יסוד, פרק תצאים פסקה א', מי שרוצה לראות בפנים, יסוד התשובה הוא חשבונו של עולם, צריך לעשות חשבון, בזה אני בסדר, זה אני לא בסדר, ככה עשיתי פה, רגע, הוא אולי פגעתי בו, לעשות חשבוינס כמו שאומרים, אתה מתחיל להיכנס לפרטים, עניינים, אבל הוא אומר, כמו שבמתמטיקה יש את החשבון ויש את התיאוריה שמעל, כן? אז הוא אומר, אותו דבר גם כן בתשובה, ובשביל כך עיקר התשובה העליונה היא למעלה מן החשבון המפורט. מה זה תשובה עליונה? אז בואו נסביר רגע אחד. יש תשובה עליונה, יש תשובה תחתונה. בלשון הזוהר, תשובה הילאה, תשובת התאה. מה זה? אז בואו נסביר את זה בקצרה. יש לנו שם י' כ' ו' כ', נכון? יש בו שתי ה'ים. ה' ראשונה, ה' שנייה. תשובה, אותיות, תשוב ה'. מי שרוצה יש את זה בהיגרת התשובה של בעל התניה. תשוב ה', אז יש תשוב ה' אילאה, זה ה' הראשונה, ויש תשוב ה' תתאה, זה ה' השנייה בשם הוויה. מה הן מייצגות? תשובה תתאה, תשובה התחתונה, שזה תשוב ה' תתאה, ה' האחרונה בשם הוויה, זה התשובה המעשית של החשבונות. פה אני לא בסדר, שם אני לא בסדר, זה צריך לתקן, כך אני צריך לעשות. כל החשבונות זה תשובה תתאה, תשוב ה' תתאה. אבל יש תשובה שהיא תשובה של ההתעוררות הרוחנית, שבן אדם מתעוררת בו התלהבות, והוא רוצה, והכל קטן עליו, והוא רץ, רץ לתפילה, רץ לעבודת השם, מלא בשמחה. זה נקרא תשוב ה' אילאה, ה' הראשונה, שזה תשובת ההתעוררות הנשמתית. זה נקרא התשובה העליונה. אז אומר לנו הרב קוק שלמעלה מהתשובה התחתונה, שהיא התשובה של החשבונות וכל העבודה הקשה, יש תשובה עליונה שהיא למעלה מן החשבון המפורט. היא התעוררות רוחנית כללית שמאירה את כל החשבונות הקטנים, ממלאה את כל האפיקים הקטנים במים ושוטפת את הכל. והחשבון בא מתולדתה. עכשיו אתה צריך לדעת שתשובת התאה היא באה כתולדה של תשובה הילה. כן? עכשיו, וקופה של חשבונות הייתה דווקא למטה מירושלים, מפני שירושלים עצמה היא מסוס כל הארץ. מכון השמחה של אור התשובה העליונה. אז זה מדרש מדהים, מתוק, שכל תמיד ישיבת הכותל, כשהוא מגיע בתחילת אלול, צריך לחלק לו את זה על כרטיס, מגנט או משהו, או פקל כיסים כזה, שיהיה לו את המדרש הזה. המדרש אומר ככה, שמות רבא נון בית, אמר רבי יוחנן, המורה הארץ ישראלי, כיפה של חשבונות הייתה חוץ לירושלים, וכל מי שמבקש לחשב, הולך לשם. למה? שלא יחשב בירושלים וייצר, לפי שנקראת מסוס כל הארץ. מה הפירוש? אומר לך רבי יוחנן בירושלים, אם מישהו היה אומר הוא צריך את להתבודדות במובן של עצבות, בחיות וכאלה, אמרו לו מותק, זה לא פה. בירושלים אסור. אתה רוצה? תצא מחוץ לירושלים, עכשיו תשמעו את הלשון. עוד פעם את הלשון של המדרש. כיפה של חשבונות הייתה חוץ לירושלים. עכשיו יש לשון במקום אחר, מקום היה למטה מירושלים. וזה מה שהרב פה מביא, קופה של חשבונות הייתה דווקא למטה מירושלים, והרב צבי יהודה פה מציין לערבה, מקום היה למטה מירושלים. עכשיו זה נורא מעניין, כי גם הם היו מחוץ לחשבון, נכון? לא משלמים מיסים, נכון? למה? הוא רוצה תשובה הילאה בלי לעבוד. הוא מחוץ למיסים, הוא משוחרר, אתה יודע, זה כמו ההוא ששוכב על הסירה בחוף הים, שט לו, בא המלך, אומר לו, מה אתה עושה פה? קיצור, מתחיל לעשות איתו חשבון, אמרו, על שמה אני אעבוד? קבל כסף, מה אני עושה מלך כסף? תוכל לשכב על סירה בחוף הים, אמרו לו, אז מה אני עושה עכשיו? אז זה בערך החשבון של ההוא, הוא מעל חשבון. אומר לו, קופה של חשבונות, אני לא, עזוב, אני בלי חשבונות. אז יש תהוא בלי חשבון, ויש הפוך, הצדיק הזה שהירושלמי, שעולה לתשובה הילאה, גם בלי חשבון, אבל זה אותו דבר. ההוא בצד של הסיטרא אחרא, וזה בצד של המקיפים, שמעל כל חשבון, כן? אז לכן הרב סוידה אומר פה, הערה, אתם יודעים, לפעמים יש הערות, לא כותבים לך מה ההסבר, תשבור את הראש לבד. הרב סוידה כותב פה, עיין סוכה פרק ד' משנה ה', זהו. מה זה? למטה מירושלים, זה הכל. מה הקשר? מצוות הרבה, אין שום קשר. תראו איך מאמונת חכמים, שהרב סוידה לא כתב סתם, תראו איזה מתיקות יצאה פה. ובדיוק אותו דבר עם הרב קוק. אנשים באים, לא מבין, לא מבין, סוגר. מה סוגר? אתה יודע מה סגרת עכשיו? אף אחד לא גילה רזה תורה כמו הרב קוק. אין, אף אחד. לפני שהוא נפטר, בימים האלה, לפני ג' אלול, הרב הנזיר בא לבקר אותו. הרב סיפר הרב הנזיר. הרב אמר לו שהוא התחיל לבכות, ואמר לו שהוא פוחד שזה קרה לו בגלל שהוא מגלה הרזים. זה ביטוי מאוד קשה שמופיע בהידרה, מופיע בזוהר, שאם אדם מגלה רזה תורה, איזה דברים נוראים כתובים עליו. הרב פחד, שמה הוא גילה יותר מדי. צריך לדעת שמה שהרב גילה, לא גילה אף אחד לפניו. אלא מאי? במכוון, כמו שעולה מתוך האגרות לפחות שני מקומות בצורה ברורה, במכוון הוא כתב בלשון, איך אומרים הצעירים, של בית מרקחת. למה? כי הרשב"י הסתיר, הארי הסתיר, כולם הסתירו, הוא בא מגלה הכל, הוא צריך להשאיר משהו שהדברים לא יהיו זרוקים ברחוב. אז משהו ישאיר ככיסוי זה הלשון הקשה. וכדי שלא תתמהו מה, באמת הרמב״ם כתב את מורה נבוכים בצורה של כל מיני סתירות וכל מיני זה כדי להסתיר. יש כל מיני טכניקות הסתרה. רשב"י כתב בלשון של כל מיני סיפורים. ההוא סבא, איזה זקן, הלך לטייל, פגש נזה, איזה זקן, איזה הלך לטייל. זה כל מיני בחינות בקבלה, אבל זה, כלומר, זה שיטות של הסתרה. מה שהרב עשה, כתב בלשון קשה, וזה המחסום האחרון לפני גילוי סודות התורה. ישבתי באחד המקובלים ככה שמבין, אני בסך הכל עומד ממנו, ולא הרב עצמו, הבן של הרב, וככה מדברים על בחינת רחל, בחינת לאה, ופתאום אמרתי לו דברים שהיו נראים לי כל כך פשוטים מהרב קוק, שהרב כותב שרחל זה הניגלה ולאה זה פנימיות התורה, ואז לפי זה התחלתי להראות לו איך הדברים שאנחנו לומדים, איך זה מסתדר ופה וזה וזה. הוא היה באלם, יהודי שאני עוד לא יודע קבלה כמוהו, אני כלום, אני מתחיל, הוא כבר בעניינים חזק. אבל ברגע שהוא שמע את הפשט הזה של הרב קוק, היה בשוק. למה? כי הרב גילה את רזי התורה, רק מה שנשאר הלשון הקשה. כל אופן לענייננו, אז אומר לנו הרב שבירושלים אין מה להיות עצוב. למה? כי ירושלים עצמה היא מסוס כל הארץ, מכון השמחה של אור התשובה העליונה. מה זה אומר? שתלמיד ישיבת הכותל מתחיל אלול, הוא לא רק מתחיל מסכת סוכה בתור הגנה, אלא הוא מתחיל מסכת סוכה כי תשובה של אלול ירושלמי היא נעשית עם אורות מקיפים מתחילת החודש. לא שאין חשבונות, כי הרב מסיים לנו בפסקה למטה, הולכת התאדיר שיפת התשובה מלמעלה למטה, מההתעלות מכל חשבון אל יסוד ההתגלות החשבונית, ומלמטה למעלה מתכונת החשבון עד תאוות גבעות עולם עד האינסוף. אבל צריך לדעת שתשובה ירושלמית היא לא עצובה, היא לא עצובה. מה היא כן? זה חוסים. הרי תשובה אני מכיר שלוקחים חשבונות, שוברים את עצמך, מתחילים לבכות, לא יודע מה העניינים, או, זה תשובה. פתאום אומרים לי, לא, אתה בירושלים? ככה לא עושים תשובה בירושלים. בירושלים אתה צריך לעשות תשובה מתוך אורות מקיפים, אבל צריך גם חשבונות כמובן, אבל לא חשבונות מצערים. אז איך כן עושים? איך כן עושים תשובה בירושלים? אז אומר לנו הרב קוק פה בפרק ט"ו פסקה, שזה היה תמונה של הרב, פרק ט"ו פסקה ו, אומר התשובה העליונה, תקשיבו טוב עכשיו, משפטים קצרים אבל מלאים הדרכות עצומות. התשובה העליונה, שאנחנו כבר יודעים שזו תשובה הילאה, שהיא אותה להאיר את הרוח, שיהיה לך חשק ללימוד תורה, ולא לבוא רק מצד ההלקאה העצמית, איזה לא בסדר אני, איזה זה, איזה לא, תבוא מצד התעוררות רוחנית. זאת אומרת, התשובה העליונה, שיסודה היא, איך מגיעים לתשובה כזאת? ההשכלה הקדושה, לימוד אמונה, הבנה רוחנית, מה אני עושה פה, למה אני עושה פה, לטובת מה אני עושה פה. והתעדרות ההשגה בנועם השם היא המקור והבסיס לתשובה התחתונה של הישרת המעשה ושל התעדלות עדינות המזג וכו'. כן? עכשיו הוא אומר, אם ישאר האדם שהתשובה התחתונה מנועה ממנו לשעה, או שזה לא עובד התשובה, הוא לא מצליח לתקן את המעשים כרגע מלהשיגה בכל שלמותה, תקשיבו עכשיו טוב, וזאת ההדרכה לדעתי, בטח לירושלמי, בטח למי תלמיד ישיבת הכותל מול הר הבית, ואני אגיד לכם מה, האמת היא שזה, האמת היא לדעתי צריכה להיות ההדרכה היום בכל ארץ ישראל, אבל בוודאי אתם שאתם פה, ממש פה, מסוס כל הארץ, כאן, ירוץ אל התשובה העליונה, וסוף הכבוד לבוא. מה זה סוף הכבוד לבוא? במקום אחר הרב קוק כותב, בסוף שמלך הכבוד יתגלה אליו, הכבוד הכוונה היא במובן של השראת שכינה, שהלב שלו יתעורר, כיוון שבחפצו הפנימי הוא נוטה ורוצה לתמם, להשלים בידו את שתי התשובות, ובמשך הזמן תביאו התשובה העליונה, גם לידי תשובה תחתונה, שהיא קדושת המעשים הפרטיים, קדושת הטבע הגופני, טהרת המזג, והתעלות התכונות הטבעיות, וליבו ובשרו, ליבו תשובה הילה, בשרו תשובת התאה, ירננו אל אל חי. אז מה הרב אומר לנו? הרב אומר לנו, תדע לך, תשקיע בתשובה הילה, בטח אם אתה ירושלמי, וההשקעה בתשובה הילה היא השקעה בזה שאדם ידע לימוד אמונה בצורה עמוקה, ואז ממילא כל הלימוד גמרה שלו שהוא משקיע בו יום ולילה ישתבח ויתברך, וכל עבודת השם שלו של תיקון המעשים, הכל יתעלה, יקבל כוחות, יקבל עוצמות, יבין מה הוא עושה פה, למה הוא עושה פה. לסיום אומר לנו הרב קוק, החוצפה בפרק ד' פסקה י', החוצפה דאיק ותד המשיכה, החילוניות של היום באה מפני שהעולם הוכשר כבר עד כדי לתבוע את ההבנה איך כל הפרטים הם מקושרים עם הכלל. רבותיי, זה תקופת סוכות, תקופה ארץ ישראלית כללית, שהרב אמר, אנחנו באנו לארץ ישראל, כאן האורות המקיפים מהירים בחוזקה, וממילא ברגע שמתעוררת קדושת ארץ ישראל ומהירת הלבבות של ישראל בחוץ לארץ, אז היא מביאה ילדים כאלה שאומרים, סלח לי, למה לשמור שבת אבא? מי אמר שהשם אחד? הוא נבעל, איזה מין ילד נולד לו? איזה שאלות יש לו? הוא אומר, אני רוצה להבין איך כל פרט מקושר עם הגודל הכללי, תן לי הסברות כלליות מקיפות. ואז אומר הרב, ואין פרט בלתי מקושר עם הגודל הכללי יכול להניח את הדעת צו לצו, קו לקו, וזאת, מה זה? הבן אדם בא, לוקח את הסיר מרק מהשולחן בשבת, רוצה להחזיר לפלטה, רגע תעצור, רגע רגע, יש מחוסה, מחוסה, מושל כל צורכו, כן, רגע, הוא עוד חם, תבדוק, הוא יד צולד, חם צד, לזה יהיה חמישה תנאים, עוד תעזוב אותי, כולה רציתי להחזיר מרק לפלטה, מה שיגעת אותי, כן? מה שיגעת אותי? אמין? לא, אם יתקרר לגמרי, אתה לא יכול להחזיר גם ספרדי, אבל אם אתה תימני, אין לך בעיה. אז זה, מה עכשיו שיגעת אותי? כולה רציתי לקחת ציר, שים על הפלטה. אם זה מופיע כפרט, בלתי מקושר עם הגודל הכללי, זה נראה משהו, מי זה מעניין? עכשיו, הדרישה הזאת אומר, אם היה עולם עוסק באורה של תורה, מה נותן לנו את ההיקף? אתה דביר. מי זה דביר? אתה, ואתה קוראים לך?
אלי.
מה נותן לנו את ההיקף הכללי, את הראייה הכללית? הלימוד של פנימיות תורה. לומדים אמונה, צריכים להבין את העומק של הדברים, ואז אומר הרב, אם היו לומדים את זה אז באותה תקופה, אם היו העולם עוסק באורה של תורה במידה זו שתתגדל הנשמה הרוחנית, עד כדי הכרת הקישור הראוי של הפרטים עם הכללים הרוחניים, היינו מבינים איך הפרטים מחוברים עם המקיפים, הייתה תשובה ותיקון העולם הבא איתה ועל ידה מופיעה ויוצאה אל הפועל, ולא היה חילוניות, ולא לא נתחיל להגיד פה שמות, ולא כל מיני שטויות כמו הציונות דבר אין לה עם הדת וכל השטויות האלה, היינו זוכים לאור שנקרא כמו שצריך, גאולה בזה. אבל כיוון שההתרשלות גרמה שאור תורה פנימית הטעון רוממות וקדושה עצמית לא הופיע בעולם כראוי, התרשלו מהלימוד הפנימי הרוחני, באה התביעה של סידור חיים כאלה שהפרטים יהיו מובנים במובן הכלל בזמן כזה שהגמר של גילוי האור וסלילת הדרך להבנה זו עדיין לא בא, ומזה באה ההריסה הנוראה. למה? חיפשו הבנות כלליות, כשלא קיבלו הבנות כלליות הלכו לאוניברסיטה, שם יש הבנות כלליות, ממילא התפקרו. אז אומר הרב, אנו מוכרחים, וכאן רבותיי, כאן זה לכם, כל אחד מכם, כי כמה שזה נכתב לפני 90 שנה, עוד לא נרפנו מהסיפור הזה לגמרי, אנחנו במצב מאוד טוב היום, אבל אז עוד צריך לדעת מה התרופה. אומר הרב, מוכרחים להשתמש בתרופה העליונה. מה התרופה פה? שהיא הוספת כוח בכישרון הרוחני. לפתח את היכולות של הבנות אמוניות יחד עם הלימוד ניגלה. עד אשר הדרך איך להבין ולשער את הקישור של כל ענייני הדעות והמעשים התוריים עם הכלל היותר עליון, להבין איך האינסוף מתחבר עם הפרטים הקטנים של החיים שלי, יהיה דבר, תקשיבו למשפט הבא, המובן והמוצע בדרך ישרה על פי הרגשות הנפשות השכיחות. תסביר לי את זה בצורה שאני אבין. זה העבודה שעשינו פה עם מורות התשובה, וזו העבודה שאנחנו משתדלים לעשות עם החוברות, וזאת העבודה שכולכם מוזמנים להצטרף אליה בלימוד, בהבנה, בלגדול, בלהיות מסוגלים להסביר לעמך ישראל את האורות הרוחניים האלה, או איך הוא אומר, על פי הרגשות הנפשות השכיחות, שכל אחד יוכל להבין. ואז ישוב כוח החיים הרוחניים במעשה ובדעה להופיע בעולם, ותשובה כללית תחל לתת את פרייה. אז זה בעצם שאנחנו, הרב לימד אותנו, אני לא רוצה עכשיו להאריך, שאנחנו חיים בתקופה של המקיפים. גם מקיפים במובן של האור של כללות ישראל, כן? גם מקיפים מבחינת לימוד תורה, תראו איגרת קי"ב בסופה, אומר הדרך של לקחת איזה מקצוע אחד בתורה, ללמוד אותו במתון מתון, לא תקום ולא תהיה. צריך להתחיל לכלול גם תנ"ך, גם גמרא, כמובן שבחור ישיבה זה בעיקר גמרא, אבל גם פרק בתנ"ך, גם לדעת הלכה כמו שצריך, לא להיות איזה מין אחד בגמרא, לא יודע כלום בהלכה, גם לימוד אמונה, להכליל, כי ההכללה הזאת היא חלק ממערי, כל חלק בתורה מגלה חלק מהאורות שבישראל ובכלל חלק מאור השם. אז אם אתה יודע רק חלק מהתורה, אתה עדיין בפרטים, אתה צריך הכללה, זה דור של הכללה. וגם אומר לך הרב, כל מחלת החילוניות נולדה מהעובדה שלא היה את התשובות של ההכללה. ומה התרופה תהיה? לפתח את הכישרון של ההכללה. ואיך מפתחים אותו? עם פיתוח הכישרון הרוחני. וממילא המסר של הרב לנו, כבחורי ישיבה, זה ללמוד תורה, להתגדל בתורה, ללמוד גמרא כמו שצריך, ללמוד תנ"ך, ללמוד הכל, כמובן שגמרא רומא זה עיקר הלימוד, אבל ללמוד תנ"ך ולהתגדל בלימוד אמונה, ככה שיהיה לנו את העומק הרוחני להבין, להסביר לעמך ישראל את קדושת כללות ישראל. ואומר הרב בישראל ותחייתו שברגע שההכרה הזאת, וזה נמצא בחוברת, ההכרה שכולנו ענפים מתוך עץ גדול, עץ החיים של כלל ישראל, ברגע שעם ישראל יבין את ההבנה הזאת, שככל שאני יותר מחובר, יותר מעורה בעץ של כלל ישראל, אני יותר מאיר והעולם יותר מאיר, ההכרה הזאת תביא לנו את הגאולה. אז אני, מה שנקרא, להקיף כל מה שיש בתורת הרב קוק ברגע אחד אי אפשר, אבל ברוך השם זכינו לקחת טעימה, וטעימה שאם אני מקווה שאתם שמים לב, היא לא רק איזה דרוש שעשינו עם האצבע, אלא ממש תורת חיים לדור שלנו, לימים שלנו. ואני אסיים בזה שחלק מהעובדה שאתם ירושלמים מול הר הבית, שהתשובה שלכם צריכה להיות תשובה בשמחה מסוס כל הארץ, כן? וממילא זה צריך להיות על ידי עבודה רוחנית וכו', היכולת במקום הקדוש הזה, במקום המיוחד הזה, להבין את הדברים היא יותר ממקומות אחרים. זה לא מוגזם, זה לא איזה בורד, זה לא איזה משהו כדי לחזק אתכם. צריך לדעת שכשאתה נמצא פה בבית המדרש הקדוש הזה מול הר הבית, יש לך מה שנקרא פתיחה מעיינית, יש בכל ארץ ישראל, אבל פה המקום שיש בו פתיחה מעיינית יותר גדולה, יותר גדולה. ואתם צריכים לקחת את ה... להסתכל על העבודה הפרטית שלכם מתוך ראייה כללית. אני מתקן את עצמי בשביל לבנות את עם ישראל, אני בונה את עצמי ומתאמץ וקצת סובל עכשיו בשביל להיבנות כאדם גדול, כדי שאני אוכל לעזור לעם ישראל, כדי שאני אוכל להביא גאולה לעם ישראל. להסתכל בצורה כללית, בצורה רחבה, ואז ממילא גם השמחה של מסוס כל הארץ, של התשובה העליונה שהיא מתגלה בירושלים עיר הקודש, תאיר אתכם ותאיר אותנו ואת כל עם ישראל. תודה רבה לכם.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.